שלום, ברוכים הבאים לסינימה סבבה, פודקאסט ביקורות קולנוע שבו מדברים בעיקר על סרטים חדשים. אני ישי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום, איתי נמצא כרגיל, פרטנרי הפטיש, אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. אהלן אבנר.
שלום.
מה העניינים?
שורדים.
יפה. בתוכניתנו היום שלושה סרטים חדשים ומדוברים, הכפיל, קומדיית אקשן רומנטית עם ריין גוסלינג ואמילי בלנט שפותחת את עונת הקיץ בבתי הקולנוע, הרעיון שהוא אתה, דרמה רומנטית קומית בכיכובה של אן האת'ווי, על אישה בת 40 שפוצחת ברומן סוער עם כוכב פופ בן 24, וממלכת כוכב הקופים, הסרט העשירי בסדרת המדע בוותיקה שנמצאת איתנו מאז 1968. ולסיום, בעקבות הקרב על הפופ-טארט, הקומדיה השיווקית, עתירת הכוכבים של ג'רי סיינפלד, שעלתה ממש לאחרונה בנטפליקס, אבנר ואני נקדיש הפעם את פינת הטופ 5 שלנו לחמשת הסרטים הכי טובים שמבוססים על מוצרים אמיתיים. סינימה סבבה, תוכנית מספר 11. יאללה מתחילים. פעלולן הוליוודי מוצא את עצמו מסובך עד צוואר בשלל פרשיות פליליות בזמן הצילומים של שובר קופות ענק. כוכב הסרט נעלם, גופה מתגלה בחדר מלון, וזו רק ההתחלה. כדי להפוך את העניינים לעוד יותר מורכבים, מי שמביימת את שובר הקופות הענק שנמצא כעת בסכנה קיומית, היא אהובתו של הפעלולן. זוהי בגדול העלילה של הכפיל, קומדיית האקשן הרומנטית של דייוויד ליץ', שימו לב, לא דייוויד לינץ', דייוויד ליץ', שחתום על סרטים כמו דדפול 2 וג'ון וויק, ושבעצמו החל את דרכו בהוליווד כאיש פעלולים. ריין גוסלינג מככב בתפקיד הראשי בתור הפעלולן, אמילי בלנט מגלמת את אהובתו הבמאית, אהרן טיילור ג'אנסן מגלם את כוכב הקולנוע המפונק שמככב בשובר הקופות הענק שמצטלם בתוך הסרט שבו אנחנו צופים, והנה ונדינגם מגלמת את המפיקה הקשוחה והמניפולטיבית שמושכת בחוטים ממאחורי הקלעים. אז תאמר לי אבנר, מה חשבת על הכפיל?
תשמע, סוף סוף יהיה פה קצת אקשן. היה, אני חושב, כמה תוכניות, לפחות כמה פינות, שבהן למרבה הצער הסכמנו. הקרב אוויר שאנו לא אהבנו, הקרב על אמריקה שאנו לא אהבנו, הקרב על הפופ-טארט שאנו לא אהבנו, מתחרים שאנו כן אהבנו, לא הייתה תחרות, אבל פה בכפיל סוף סוף יש רגע של מחלוקת, כמו שאומרים בדקה ה-91 בתוכניות סיכום המחזור בכדורגל. אני יודע שמאוד אהבת, אני ממש סבלתי.
וואו.
אני סבלתי בסרט הזה כל רגע ורגע, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. אני חושב שזה דוגמה קלאסית לסרט שהוא למבקר קולנוע בלבד. זה נראה לי סרט שלא עשו אותו לקהל, זה סרט שוב שהוא למבקר קולנוע, לבלוגרים של קולנוע שישבו והתענגו על כל המחוות והציטוטים והזכורים שיש בו, אבל בעיניי זה היה בלתי נסבל. אני אציין שלושה דברים שהפרו לי במיוחד, או שלוש נקודות שבירה. קודם כל אמרתי שסבלתי מכל רגע מהשנייה הראשונה, אז זה לא נכון. אני יכול להגיד לך מה הרגע שבו נשברתי. ולפעמים כשאני נשבר בסרטים, ממש אפשר לשמוע את רגע השבירה, כמו ששומעים קנק, כששוברים איזשהו עצם. זה הרגע שהכפיל, שהגיבור מגיע למועדון לילה ופוגש איזה סוחר סמים, והוא מסמם אותו, ואז הוא מתחיל לסבול מהזיות, וכמובן שמזכירים את הצנה היא בדמבו, כי שוב, הכל כאן זה ציטוט על ציטוט, והדמות שהסוחר סמים, וכל הצנה הזאת, הכל היה כל כך מוקצן, כל כך זזיתי, זה עשה לי כזה כאב ראש, כל כך עלה לי על העצבים, אז זה הרגע שבו נשברתי, ולצערי זה לא השתפר מכאן והלאה. הכל, הכל, הכל בסרט היה כל כך, הרגיש לי כל כך לא אותנטי ולא בטעם טוב. אני אתן לך דוגמה, יש צנה, נגיד, שהיא צנת אקשן לצלילי שירה בקריוקי של פיל קולינס, וממש אני הרגשתי כאילו שהבמאי דודיץ' יושב ואומר, בוא נעשה סצנת אקשן שיגמרו עליה את ההלל ותיכנס לפנתיאון. זה לא הרגיש לי אמיתי, זה הרגיש לי כאילו מנסים ליצור כאן קלט. מאוד עצבן אותי גם שאני כבר חורג מהשלושה דברים, אבל אלה. יש הדמויות בסרט היו בעיניי בלתי נסבלות. הזכרת את הדמות של המפיקה, אני לא מכיר את השחקנית.
היא מטד לסו, אתה לא מכיר אותה?
אוקיי, לא זיהיתי אותה, לא זיהיתי אותה. היא הזכירה לי את טילדה סווינטון ברכבת הקרח, שהייתה שם מעין מרגרט תאצ'ר. דמות שהוא כל כך מוקצנת ומוחצנת. אין בסרט הזה, באמת, ניואנס אחד. אני חושב שזה סרט שהוא מנסה שיהיה בו הכל, יש בו גם אקשן, וגם רומנטיקה, וגם הומור, וגם אישה חזקה, והוא גם שובר קופות, אבל גם פרודיה שוברי קופות, ושום דבר מזה לא הרגיש לי אמיתי, וזה סרט שיש לו קהל יעד בעיניי, עכשיו זה קהל יעד כל כך, אני לא מתפלא שהוא לא מצליח בקופות, כי זה קהל יעד כל כך מצומצם, זה לאנשים שאוהבים סרטים, שמצטטים קולנוע. אני לא אוהב את הז'אנר הזה של סרטים שמדברים על קולנוע. אני חושב שהקולנוע צריך להיות מחובר לחיים, ולא הרגשתי את זה פה. שאהבתי כמעט כל סרט של גוסלין וכל סרט של אמילי בלנט, שמגלמת פה את הבמאית, אבל לא סבלתי את הסרט, כן סבלתי לצפות בו. ועוד משהו, יש גם את הסרט בתוך הסרט, כן. זה כאילו סרט גרוע בכוונה, אבל עדיין אנחנו ב-10% מהסרט רואים את הסרט הגרוע שמצלמים, וזה גם עולה על העצבים, כי זה סרט גרוע, ומציגים את זה שהוא גרוע, ממחישים את זה שהוא גרוע בצורה כל כך גסה, שזה מאוד לא נעים לצפייה. וזהו, הדבר הקלאסי היה לבוא ולהגיד, הסרט המדהים הזה נכשל בקופות, כי הקהל לא מבין מה טוב ומה טוב לו, ולסרטים מבריקים הם קוראים כאלה, אין סיכוי היום. אבל לא, אני חושב שהקהל צדק הפעם, שהוא לא שהסרט אגב התרסק, הוא עדיין הוא מקום ראשון בקופות, אבל הוא לא עומד בציפיות שיש ממנו, בצדק.
לא נראה שיהיה סרט המשך בשלב הזה. אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אני לא חושב שהסרט הזה גאוני או מקורי, קודם כל. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שאחד הדברים שהוא לא עושה טוב, זה את כל הציטוטים הקולנועיים, ואת כל ה... באמת כמו שציינת, הסרט בתוך הסרט הוא באמת אחד החלקים הפחות מוצלחים של הסרט. המימד הסטירי והמימד הביקורתי, המימד הפרודי של הסרט הזה בעיניי הוא חלש ולא מספיק מפותח ולא מספיק חד, אבל בתור סרט קיץ, בתור סרט שמבוסס על סדרת טלוויזיה שאף אחד לא זוכר, כן? כי זה, ככה הסרט הזה בכלל התחיל. סדרה עם לי מייג'ורס מה-80s על פעלולן. בקיצור, לקחו את המותג הזה, הפכו אותו לסרט. בהתחשב בזה שזה הגלגול של הפרויקט הזה, בהחלט היה יכול להיות הרבה 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 יותר גרוע. זה סרט משעשע, זה סרט עם הרבה חן, האקשן מצוין ומושקע. בתור מה שזה, זה בהחלט אחלה. אני יודע שזה נשמע כמו איזה סוג של backhand compliment, אבל זה לא. וריין גוסלינג, לדעתי, כל דבר שהוא כרגע משתתף פה פחות או יותר, משתדרג בעקבות הנוכחות שלו, אז אני חושב שכאן הוא שוב מוכיח שהוא כוכב קולנוע באותיות גדולות ובבולד, עם ההומור הזה שכל הזמן יורד על עצמו, והוא כל הזמן חוטף מכות, והוא הופך לזנב של כל הבדיחות, אז לדעתי הוא מחזיק את הסרט, הוא בעצם גם גורם לסרט להיראות לדעתי יותר טוב ממשהו, ויותר חינני ממשהו, ובתוך כך יש את המסורת של סרטי הפעלולנים, מסורת ארוכת שנים, אם נזכיר כמה סרטים, יש את הופר עם ברט ריינולדס, יש את הפעלולן של ריצ'רד ראש עם פיטר אוטול וברברה הרשי, בהיו זמנים בהוליווד, כמובן, ברד פיט גם כן גילם את הדמות של פעלולן, גם ריין גוסלינג גילם כבר פעלולן בדרייב, אז אני חושב שהכפיל ממשיך את המסורת הזאת בכבוד לדעתי, יש בו כמה וכמה סיקוונסים מגניבים ומלהיבים ובאמת מושקעים. אני הופתעתי שהסרט לא הצליח יותר בקופות. נגיד רכבת הקליה, שיצא לפני כמה שנים, לדעתי, זה היה בשבילי סרט שהיה לי קשה לצפות בו, גם של דיוויד ליץ', זה היה סרט שהרגשתי שמאוד מתאמץ להיות מגניב, וכבר ראינו את הסרט הזה פי אלף יותר טוב בעבר, מאשר מה שקורה ברכבת הקליה, אבל דווקא כאן הרגשתי שכנראה שהרבה הרבה בזכות ריין גוסלינג, והרבה הרבה בזכות התסריט של דרו פירס, שבאמת עבד בעבר עם שיין בלק על איירון מן 3, היה כאן מספיק בשבילי, בשביל להיות מרוצה, בשביל לחייך בזמן הצפייה, ואני לא צריך הרבה יותר מזה מסרט קיץ, אתה יודע, אתה אומר, לא הרגשת מחובר לחיים, אתה אוהב להרגיש מחובר לחיים, שאתה רואה סרטים, סרטי קיץ, נראה לי, יש להם מטרה אחרת, ו...
לא לזה התכוונתי, לא בעניין שזה אסקפיסטי מדי, אלא בעניין שזה... זה לא מדבר על, על החיים, אלא רק על רק הקולנוע וציטוטים מדמבו, לזה התכוונתי.
תשמע, הסרט הזה היה יכול להיות הרבה הרבה יותר, לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להיות הרבה יותר נוקב, או באמת להגיד משהו באמת שהוא לא צפוי והוא לא מובן מאליו, וזה הכי בולט לדעתי בדמות של אמילי בלנט, אתה יודע, אם... משחקת מישהי שקיבלה את ההזדמנות של החיים שלה לביים שובר קופות, לא משנה שזה כנראה סרט ממש מטומטם וגרוע, אבל איכשהו הדמות שלה כל כזה רנדומלי ואגבי, לא יודע, זה משהו פה שלדעתי היה מפוספס, הדמות הזאת הייתה יכולה להיות יותר מעניינת, יותר רצינית, אבל בסך הכל נהניתי.
אני רוצה להגיד כמה דברים לסיום.
כן.
קודם כל, שוב, לא נהניתי, אז זה פשוט...
לא נהנית בכלל. בכלל. לא צחקת בכלל?
לא צחקתי בכלל.
ספייסי מרגריטז? לא הצחיק אותך בכלל?
בכלל לא, לא אמור, לא. בכלל, בכלל, בכלל לא. כן. אני כן אראה את הסרט עוד פעם. אני כן אתן עוד הזדמנות. כמה דברים רק לסיום. קודם כל, זה תמיד מעניין בעיניי, תמיד מרתק בעיניי כשסרט לא מצליח, כי... אנשים לא רואים את הסרט, אז איך הם יודעים שהם לא רוצים לראות אותו? כאילו, החוש ריח הקולקטיבי הזה, זה משהו שמעניין אותי, מרתק בעיניי, כאילו, איך סרט הופך להצלחה או לכישלון, איך הקהל יודע לא לראות אותו. זה דבר מעניין. דבר שאני הזכרת את שיין בלק, שכתב נשק קטלני, כמובן שהסרט הזה קצת מזכיר את נשק קטלני, ועל הערבוב של האקשן וההומור, ועדיין, איפה הנשק קטלני ואיפה הסרט הזה? אני חושב שאחד ההבדלים הוא ש... נשק הכללי לא ניסה להיות הכל. הסרט הזה מנסה להיות הכל. גם, 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 גם מבדר וגם ביקורתי, גם פמיניסטי וגם מדבר על דיפ פייק, גם מתקני וגם מדבר על דמבו. מנסה להיות הכל ולמצוא חן בעיני כולם, אז זה לא אורגני. הדבר האחרון, בכל זאת לטובת הסרט, אני כן חושב, בגלל זה אני גם רוצה לראות אותו עוד פעם, כשאני רגוע ובלי ציפיות ובלי כלום. הוא כן מדבר בצורה מעניינת, א', על האגו, כי בסופו של דבר מה שפה מניע את כל העלילה זה האגו של הכוכב, שלא מסוגל לשלים עם העובדה שהקרדיט למה שהוא עושה הוא לא לחלוטין שלו, אלא גם של הכפילים, ועושה גם בשעה הזאת של מה אמיתי, גם דרך הרעיון של השחקן והכפיל שלו, גם דרך הרעיון של האדם והדיפ פייק שלו, אז כן, יש כאן, אני חושב, דיון מעניין, אבל הסרט לא באמת מפתח אותו, כי הוא עסוק בבדיחות די זולות. ואני אסיים עם דבר שלילי אחד אחרון, שאחד הרעיונות של הסרט זה שלא נותנים מספיק קרדיט לכפילים, וכדי להיות בטוח שנבין שזה הרעיון של הסרט, הוא חוזר עליו בערך 88 פעם. אז זה גם לא לטובת הסרט, התעקשות הזאת להגיד שוב ושוב, הבנו.
אוקיי. אני חושב שהוא מנסה להיות שני דברים, אני חושב שהוא מנסה להיות סרט אקשן בסגנון שיין בלק, והוא מנסה להיות קומדיה רומנטית בסגנון ריין גוסלינג ואמילי בלנט בעולם הסרטים. לדעתי הוא די מצליח להיות שני הדברים האלה. לא דיברנו על הכימיה של גוסלינג עם אמילי בלנט, אז הדמות שלה אולי קצת לוקה בחסר, אבל יש בהחלט כימיה. זה עובד היטב. רגע, שנייה, אבל לא סיכמת את החוויה שלך בכוכבים.
בכוכבים?
כן.
אני בכל זאת אתן שלושה, כי יש פה דברים מעניינים.
אבנר, אתה כל כך כן. קטלת את הסרט הזה. אמרת שסבלת מכל רגע. אני מצטער. זה לא...
כי אני רוצה, אמרתי, אני רוצה לראות אותו שוב, אני כן חושב שיש בו דברים מעניינים. אני בחוויה שלי לא נהניתי, אני לא אמליץ לאף אחד לראות אותו, אבל בסדר, אני אתן לו שני כוכבים, אני לא אוהב חצאי כוכבים, כי זה נראה לי כאילו קצת להקדיש יותר מדי מחשבה ורצינות לשטויות האלה, אבל נעשה שני כוכבים ורבע.
רגע, אז שני כוכבים ורבע או שלושה כוכבים?
שני כוכבים ורבע. שכנעת אותי שאם סבלתי כל כך, ואני לא ממליץ לאף אחד.
לא, אני הופתעתי, אני מודה שהופתעתי, היית מאוד נחרץ.
לא, אבל דווקא בגלל שזה בא ממקום כל כך סובייקטיבי, כאילו שאני כל כך סבלתי, אז זה נרגיש פחות בנוח לתת ציון אובייקטיבי כל כך נמוך, אבל בסדר. בקיצור, שני כוכבים ורבע.
אני אחרי שראיתי את הסרט, נתתי לו ארבעה כוכבים, אני כרגע, אני בין 3.5 ל-4, אני צריך לראות את הסרט שוב ככה מההתחלה עד הסוף בשביל להכריע. לדעתי זה סרט קיץ כיפי, כליל, מצחיק, משעשע, חינני, כוכבי קולנוע עושים את מה שכוכבי קולנוע מקבלים את הכסף הגדול לעשות, וכן, הכפיל. לא קלאסיקה, אבל זה חזק ממני. אני אוהב את ריין גוסלינג, ואהבתי את הכפיל, נו, מה אני אעשה? אן האת'ווי מגלמת גרושה בת 40 שפוצחת ברומן סוער וסודי עם כוכב פופ אנגלי חתיך שיכול להיות הבן שלה. כל זה קורה בהרעיון שהוא עתה. דרמה רומנטית קומית שמבוססת על רומן רומנטי מצליח שכנראה נכתב בהשראת הארי סטיילס ושעלתה ממש לאחרונה באמזון פריים. לדמות של האת'ווי קוראים סולן, לכוכב הפופ החמוד שלה קוראים הייז קמבל, וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, מערכת היחסים היצרית והלא צפויה של השניים נתקלת בלא מעט קשיים ומאמורות בדרך. סולן מתלבטת וחשה אשמה, הצהובונים חוגגים. האם האהבה תנצח? הכוכב העולה ניקולס גליצין מגלם את כוכב הפופ, מייקל שואוולטר, שחתום על סרטים כמו חולה אהבה ו-Wed Hot American Summer, ביים. אז תאמר לי, אבנר, מה חשבת על הרעיון שהוא עתה?
קודם כל, זה שם כל כך מסורבל בעברית, הרעיון שהוא עתה, גם לא ברור אם זה רעיון או במובן של רעיין, או רעיון במובן של הידיעה. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרת שהוא היה יכול להיות הבן שלה, אני חושב שפער גילאים ביניהם הוא 16 שנה, אז לא יודע אם...
היא אומרת, אני מצטט אותה, כשהעניינים מתחילים להיות שם סוערים, היא עוצרת, היא אומרת, אני יכולה להיות האמא שלך.
הייתי זה יותר קרוב, זאת אומרת, הגיל שבו רוב הנשים יולדות היום בארצות הברית, זה יותר קרוב לזה שהיא יכולה להיות אחותו הגדולה.
אוקיי.
אבל... בסדר.
יש לומר שבספר הוא יותר צעיר, בספר הוא בן 20, בסרט הוא בן 24.
אז זהו, לדעתי, אם כבר הסרט, יותר מעניין אם היא הייתה קצת יותר מבוגרת, והוא היה קצת יותר צעיר.
אני מסכים.
כן, אם הם רוצים להיות בעניין הזה של הייתי יכולה להיות...
age gap.
אמא שלך, היום הרגישות ל-age gap כל כך גדולה, שגם מבוגרת ממנו בחמש שנים, זה היה עניין. אמרת שהם מתקלים בכל מיני קשיים ומאמורות, אז אני חושב שזה החלק הכי מעניין בסרט, החלק המעניין בסרט זה לא הרומן ביניהם, זה התגובות של הסביבה לרומן, ואמרתי קודם שבכפיל חוזרים 700 פעם על העניין הזה שהכפיל לא מקבל את הקרדיט, אז בסרט הזה חוזרים 700 פעם על הרעיון, שאם זה היה הפוך, והיה פה סיפור על גבר בן 40 שיוצא עם בחורה בת 24, לאף אחד לא היה אכפת, אבל כשזאת אישה בת 40 עם גבר בן 24, אז זה כולם אכפת. מה שנכון, כי החברה שלנו צבועה והסטנדרטים כפולים. וכדי להיות בטוחים שאנחנו מבינים את זה, הוא חוזר על זה 800 פעם. למרות שהבנו את הקטע בפעם הראשונה. אבל אני חושב שהבעיה של הסרט, שהוא מגיע לשלב הזה מאוחר מדי, הוא מתמקד יותר מדי בהתפתחות של הרומן, שזה ביניהם מיותר, כי מהרגע הראשון שהם נפגשים, ברור לאן זה הולך, לדעתי היה יותר מעניין שפשוט הם יעשו את זה, ויקחו את זה כמובן מאליו, ואז כל הסרט יהיה על התגובות. אבל מגיעים לזה ממש לקראת זמן הפציעות.
לוקח המון המון זמן לדבר הזה לקרות.
כן.
וגם הוא חד צדדי לגמרי. זה לגמרי, היא מאוד מתנגדת, והוא מתעקש. הוא לא מוכן לוותר. אבל זה לוקח כן. המון זמן, אני מסכים.
ולמרות שזה לוקח המון זמן, והמון זמן מוקדש למה שקורה ביניהם, הסרט דעתי לא מצליח לשכנע אותנו שיש ביניהם איזושהי משיכה או אהבה שמתעלה מעל השיקולים האחרים. בדרך כלל בסרטים על רומן סוער שיוצא משליטה, ממחישים לנו למה הדמויות לא מסוגלות לעצור באדם. פה זה לא קורה, ולעתי זה לא קורה בשסרט פוריטני מדי, הוא מנסה לפנות לקהל הרחב ככל אפשר, כולל קהל של נערות, לקהל צעיר, אתה אמרת לי שהבת שלך בת 15, צפתה בזה לפניך, אז בגלל זה לעתי הסרט לא מספיק מיני, לא מספיק משוחרר רסן, לא, זה סרט על דמויות שיוצאות משליטה, שעושות משהו שהן כאילו לא היו אמורות לעשות, לא היו רוצות לעשות, משהו שהוא נגד הרציונל שלהם, אבל בסרט עצמו יותר מדי שקול ומאופק, וזה מה שמבדיל אותו, ולתי הופך אותו לפחות טוב מסרטים קודמים אחרים, שראינו על רומנים, רומנים אסורים. שסרט הזה הוא סרט של בית דרכחת, צחור כשלג, לא, הוא, לא, הוא לא מספיק מראה לנו איך הדמויות מאבדות שליטה, ובגלל זה לא משכנע. הזכרת שהבמאי ביים את Wet Hot American Summer.
זה היה מזמן. שזה סרט
מזמן. אבל עדיין סרט, זה עדיין סרט מחנה הקיץ היהודי הגדול אי פעם. זה סרט שהוא כל כך פרוע. יש שם צנע שהחניכים טובעים בנהר ולמדריכים לא, לא אכפת.
סרט מטורף. לגמרי.
כן. הסרט הזה על נושא כל כך פיקנטי, הוא סרט כל כך, כל כך חנוני, כל כך לא פרוע. הסרט הזה הוא מין שילוב של נוטינג היל ו-May December, שגם היה שם סיפור על אישה שהיא עם גבר צעיר ממנה, אבל הוא עשוי בצורה של High School Musical, אז זה לא עובד. עוד דבר אחד לגנותו, המוזיקה, המוזיקה של ה-One Direction הזה, היא מזעזעת, בלתי נסבלת. אז למה שאני ארצה בטובתו של הבחור? הוא רוצה ברעתו. הוא רוצה שהוא ירד מהבמה ולא ישיר לעולם, לפחות לא, לא ישיר לי.
אוקיי. קודם כל, תשמע, מה שאמרת מקודם על הכפיל, סרט שמנסה להיות הכל, אז okay. אני חושב שהסרט הזה קצת מנסה להיות הכל, ובעצם בסוף הוא לא כל כך מצליח להיות שום דבר. מצד אחד, זה מסוג הסרטים שבהתחלת הסרט אן האת'ווי יוצאת לעשות קמפינג, אז היא לוקחת את הספר Camping for Dummies. זה כאילו מסוג הסרטים האלה, היא כזו אבלה, היא כזו קלולסית, היא לא יודעת כלום. כל המפגש שלה גם עם הכוכב פופ, גם כן מגוחך לגמרי, באמת. אם הסרט היה יותר בכיוון הזה, זה היה הופך את הרעיון שהוא עתה למין מגבילה נשית לסרט אקשן עם ג'ייסון סטייתם. משהו שאתה יכול ליהנות ממנו, אני לא רוצה להגיד בצורה אירונית, אבל משהו שאתה נהנה ממנו, אתה מבין שהוא לא מכוון גבוה מדי, יש פה איזה משהו שטותי, משהו יותר לכיוון הקומדיה הרומנטית. אבל בזמן שהוא עושה את זה, הסרט גם כאילו נשען לכיוון אחר, שחשוב לציין שהרומן הזה, או מערכת היחסים הזאת, הם כל הזמן במקומות שהם על סף דמעות, יש איזה 5-6 סצנות איפה הכיף? איפה הכיף בפנטזיה הזאת? איפה הכיף בתרחיש הזה? איפה הכיף של אישה שמגלה שהיא עדיין נחשקת, שהיא עדיין מינית, שמתעוררת, זה פשוט, הסרט הזה פשוט לא משכנע בשום צורה. הדמות של אן האת'ווי לא משכנעת, היא לא מעניינת. הדמות של הכוכב פופ יותר מעניינת.
אני מסכים שהדמות שלו על הנייר מעניינת, אבל כאילו הסרט מבקש ממני לרחם עליו. יש איזה קטע שהוא אומר, אני עשיתי אודישן על להקה בגיל 14, אז כאילו, או איזה מסכן, בגיל 14 שדדו לו את הנעורים, והפכו אותו למולטי מיליונר, שיכול להשיג כל בחורה שהוא רוצה, וכל דבר שהוא רוצה. אני לא מרחם על הארי סטיילס, מצטער.
לא, אני חושב שזה אז, רק הצליח להמחיש לרגע את הבדידות שלו, שכביכול באמת בכל מקום רודפים אחריו, בכל מקום מחכים לו, כולם רוצים להיות איתו, אבל אף אחד לא מכיר אותו, כן? כאילו שהוא מציג את עצמו בסדר. עם השם הפרטי שלו, אז כאילו אף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא.
בוא נגיד, אני יותר מרחם על לא יודע, קראתי כל מיני מחקרים על זה ש-20% מהאנשים מעל גיל 70 לא מדברים אף אחד במשך שבוע. כן. עליהם אני מרחם, כן. לא על הארי סטיילס.
אני לגמרי איתך, ואני חושב כן. שזה גם מתחבר לבעיה של הסרט הזה לייצר כיף, אני חושב שבאמת אתה כאילו מפנטז על משהו, ואז אתה מגיע עם כל התרחנות, ועם כל הכבדות והמועקה, שלא לדבר על הסוף של הסרט הזה, שגם הוא שונה מהספר. כאילו, אם היה אפשר עוד לרגע לחשוב, שבכל זאת יהיה פה משהו לדבר עליו שהסרט נגמר, אני חושב שהסוף המקורי של הספר היה מאפשר לסרט, כאילו, לשחרר איזושהי הצהרה מעניינת.
סוף יפה דווקא, לדעתי.
כן, הסוף של הסרט. אני חושב, אז לא נעשה ספוילר ולא ניכנס לזה, אבל כן, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הסוף של הספר, שלא קראתי, כמובן, נראה לי שגם אתה לא, אבל כן קראתי מה קורה שם. לדעתי הוא יותר מעניין מהסוף בסרט, הסוף של הסרט הוא סוג של קאפ-אוט לדעתי.
אני רוצה להגיד משהו, ואני נזהרתי, כתבתי אותו בצורה מעודנת, ושוב, אני נזהר להגיד אותו ואני אגיד אותו, ומקסימום יגידו שאני סוטה, או יגידו שאני מופרע, או שאני מטומטם, או יבטלו אותי, או... אני חושב שמה שחסר לסרט הזה זה, סליחה, סצנת סקס פרועה, שיהיה לנו, שיהיה ברור מה לעשות, זה הדרך שבה אנשים מביעים את האנשים שהם אוהבים, זה הדרך שבה הם מביעים את המשיכה ואת הרגשות שלהם, אחד זה כלפי זה. אז זה היה צריך להיות בסרט, כדי שנבין מה באמת, מה על גובה הלהבות בין הדמויות. אבל זה לא קיים. וכמה דברים טובים לסיום בכל זאת.
אוקיי.
אני רוצה לדבר על ליוק. ליקו כאם וביתה את הן הטאווי, ואת אלה רובין, שהיא שחקנית אמריקאית, יהודיה, כוכבת עולם מה שנקרא, והן כל כך משכנעות כאם וביתה. אפשר להאמין שהן אמא ובת במציאות. יש כמה צנות טובות, יש את הצנה שהגיבורה מדברת עם הבת זוג הנוכחית של האקס שלה, וזו צנה משעשעת מאוד. ואם כל הסרט היה כמו הצנה הזאת, אז הסרט היה בליגה אחרת. והפסקול, מעבר לשירים המזעזעים של הלהקה הבדיונית, הסרט מתחיל ונגמר עם שיר של מגי רוג'רס, שהיא אחת המוזיקאיות האהובות עליי, ולדעתי זה נותן לו, לפחות מתניע אותו ומסיים אותו עם אנרגיות טובות. וגם הסרט לא, בניגוד לקפי למשל, לא סבלתי ממנו. קצת השתעממתי, ולא רציתי, לא הזדהיתי עם הגיבורים, אבל לא סבלתי, ואני... זה לא שהייתי ממליץ עליו, לא הייתי לא ממליץ עליו לאף אחד. אף אחד לא יגרם נזק מוחי לאף אחד שיצפה בו.
אוקיי. אם אתה מדבר על הזדהות, אז באמת זה מהסרטים האלה שאני לא יכול להזדהות עם אף אחד. אנחנו מדברים פה על דמויות מאוד 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 עשירות, וזה כמו בסרטים של ננסי מיירס, שהכל נראה מתוך איזשהו מגזין ארכיטקטורה ולעיצוב פנים. כן, אני לגמרי מסכים שהיה מאוד מאוד עוזר אם הייתה פה תשוקה, אם היה פה יצר, אין פה כיף, ואני די השתעממתי, אני מוכרח לומר, בזמן הצפייה. היו פה קטעים שהיו קרינג'. אבנר, כמה כוכבים אתה נותן להרעיון שהוא אתה? שלושה כוכבים?
שלושה, כן. פעם זה בסדר?
זה נשמע טוב, זה נשמע... כן. נשמע טוב. אני אתן לרעיון שהוא אתה, אני אתן לו, אני חושב, 2.5 כוכבים, הוא לא יישאר איתי. אני כן רוצה, אבל אולי לציין שני דברים. קודם כל, הייתי רוצה לציין את הסרט אף פעם לא מאוחר, מלפני כמה שנים, עם אמה תומסון בתפקיד הראשי, מגלמת שם פנסיונרית שחווה את האורגזמה הראשונה של חייה, עם נער ליווי צעיר ומסוכס. הדעות חלוקות על הסרט הזה, אני חשבתי שהוא מאוד מעניין, והוא הרבה יותר מעניין מהסרט שאנחנו מדברים עליו. ודבר שני, אני כן רוצה להגיד שנייה מה הבת שלי חשבה על הסרט. הבת שלי בת 15, מאוד אוהבת את הארי סטיילס. אתה אומר שאתה לא אהבת את השירים, היא אוהבת את השירים, היא גם מקשיבה להם עכשיו אחרי שהיא סיימה לראות הסרט. היא אהבה את גליצין, שמשחק את הכוכב פופ, היא גם מכירה אותו מלפני. אבל היא ממש לא אהבה את אן האת'ווי, ממש לא אהבה אותה בכלל. הרעיון שהוא אתה, לא רעיון כזה אדיר, אם תשאלו אותי. סדרת סרטי כוכב הקופים היא אחת מסדרות הסרטים הוותיקות ביותר בסביבה, שנייה רק לסדרת סרטי ג'יימס בונד, אם אני לא טועה. הסרט הראשון בכיכובו של צ'רלטון הסטון יצא לבתי הקולנוע ב-1968, באותה שנה שבה 2001 אודיסאה בחלל יצא לקולנוע. זה די מזמן. הסוף הבלתי נשכח שלו היה ונותר אחד הטוויסט אנדינגס הגדולים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, וההצלחה האדירה שלו הביאה להפקתם של 4 סרטי המשך, כולם בראשית אמצע שנות ה-70. ב-2001 טים ברטון עשה סוג של רימייק לסרט המקורי, שלא הותיר חותם של ממש, לפחות לא חותם חיובי. ב-2011 קיבלנו את Rise of the Planet of the Apes, פריקוול חכם ומפתיע שהציג לנו את סיזר הקוף, בגילומו של אנדי סירקיס הגאון, שהיה החלק הראשון בטרילוגיה חדשה ומצליחה. ואילו עכשיו מגיע אלינו הסרט העשירי בסדרה, ממלכת כוכב הקופים, שמבקש להניח את היסודות לטרילוגיה חדשה ונוספת, שמתרחשת כ-300 שנה לאחר מותו של סיזר. במרכז העלילה, קוף צעיר בשם נועה, שיוצא להציל את בני השבט שלו, שנחטפו בידי פרוקסימוס סיזר, מנהיג פופוליסט ואכזר בסגנון טראמפ, שמבקש להקים ממלכה שתהיה כפופה לו. בדרך לשם, נועה יפגוש קוף זקן וחכם, שיספר לו על מורשתו של סיזר המקורי, ובת אנוש שתקנית, שיש לה אג'נדה משל עצמה, שניהם יצטרפו אליו למסע. אוון טיג מגלם את נועה, הקוף הצעיר, קווין דורנד מגלם את פרוקסימוס סיזר הנבל. אבנר, מה חשבת על השלב האבולוציוני החדש של סדרת כוכב הקופים?
רציתי להגיד שני דברים. א', שדעתי הדבר הכי טוב שקשור במותג הזה של כוכב הקופים זה הפרודיה במשפחת סימפסון. זה דעתי אחד הקטעים הכי טובים של משפחת סימפסון בכלל.
אני מסכים, מסכים לגמרי. כן.
אני מדבר על המיוזיקל, כוכב הקופים, בכיכובו של, איך קוראים לו?
דוקטור זייס, כן. טרוי מקלור.
טרוי מקלור. הדבר שני, זה מעניין ש... לא חשבתי על זה, שזאת הסדרה הכי ותיקה חוץ מג'יימס בונד, וכמעט ותיקה כמו ג'יימס בונד, אבל, וכמו שאמרת, היא הרבה פעמים מאוד הצליחה, אבל לא נראה לי שיש לה אותה אחיזה בתרבות, בחברה, כמו סרטי ג'יימס בונד. כאילו, יוצא עכשיו סרט של כוכב הקופים והעולם שותק. סרט אולי מצליח בקופות, אבל זה לא שיש סביבו איזה...
התרחשות יוצאת דופן.
זה לא האורוויזיון, כן. אז לגבי הסרט, ככה. קודם כל, תראה, יש לסרט לדעתי 3 בעיות שהן ממש קרדינליות. דבר ראשון, אני חושב שיש בסרט בעצם 3 מחנות. יש את הקופים הטובים, את הקופים הרעים, ויש גם את בני האדם. וזה בעיני קצת יותר מדי. כי זה קצת מסבך את התמונה של מי נגד מי. הדבר השני זה שמאוד ברור מה בני האדם רוצים בסרט. הבעיה שיש את המחלוקת בין הקופים הטובים לקופים הרעים. עכשיו ברור שכל סרט צריך ליצור איזושהי מחלוקת בין דמויות מאותו סוג, אחרת לא יהיה סרט. אבל אני לא כך הבנתי מה בדיוק חילוקי הדעות ביניהם, ואני בכנות אשמח שתסביר לי. כל המחלוקת זה על זה שהמחנה אחד של הקופים, יש לו מנהיג פופוליסט ולשני אין? כאילו, מה האידיאולוגיה?
אני חושב שהאידיאולוגיה היא, הקופים החדשים שאנחנו פוגשים אותם, שיש להם מסכות ושהם פושטים על הכפר של הגיבור שלנו, נועה, הם מפרשים את המשנה של סיזר בדרך מעוותת. בדרך נועה פוגש את הקוף הזקן שמספר לו בעצם על סיזר ועל apes together strong וקופים לא הורגים אחד את השני וכל זה, מה שאנחנו זוכרים מהטרילוגיה הקודמת. והקופים החדשים הם פחות בעניין של זה, אבל תשמע, אתה אהבת את הטרילוגיה הקודמת?
מאוד, זה היה מדהים בעיניי, אבל אני חושב שהיה שם קצת יותר עומק פה, זה די פשטני, מה זה, הם לוקחים את המשנה לכיוונים אפלים, הם אלימים יותר, הם פופוליסטים יותר, כאילו אני שואל תכלס, מה קוף א' רוצה לעשות שקוף ב' לא רוצה לעשות, כלכלה שיתופית, לכבוש...
הוא רוצה כוח, הוא רוצה לשלוט, אני חושב שהיה די ברור שסיזר טובת הקופים לנגד עיניו תמיד. והפרוקסימוס סיזר הזה, נראה לי די ברור שהוא חושב רק על עצמו. אני מסכים איתך שהסרט הזה הוא סוג של דאונגרייד מהסרטים הקודמים. אני חושב שהפריקוול הראשון שיצא ב-2011, Rise of the Planet of the Apes, זה היה אחד הפריקוולים הכי טובים שאני זוכר. זה סרט שהוא נמשך בסך הכל 105 דקות, שזה מדהים שאתה חושב על כמה דברים, כמה אירועים, כמה התרחשויות, כמה רעיונות, כמה, פשוט מניח באמת את היסודות לסרטים הבאים, מציג לנו את סיזר, מכחיד את אוכלוסיית העולם עם איזה וירוס בדקות האחרונות של הסרט, יש סצנה אדירה על הגשר בסן פרנסיסקו, זה באמת סרט שמאוד מאוד הפתיע אותי בזמנו, מדע בדיוני חכם, מתכתב עם המקור, מעדכן אותו למאה ה-21, וכמובן בתוך זה היו לנו עוד שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, קודם כל האפקטים, הרמה של ה-CGI, הרמה של ה-motion capture, בסרטים האלה מסרט לסרט זה רק הלך והתקדם וזה רק הלך והתפתח, זה די מדהים בעיניי שאף אחד מהסרטים האלה לא זכה באוסקר, שאתה מסתכל על כמה שהם הקפיצו את כל העניין של ה-motion capture קדימה, וכמה שהם הראו גם מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, אני חושב שזה שימוש מעולה בטכנולוגיה בשביל באמת לספר סיפור שאף פעם לא ראינו מנקודת המבט של הקופים, וזה מביא אותי לדבר השני שהוא מאוד מאוד משמעותי, וזה כמובן אנדי סרקיס, שאנחנו הכרנו אותו לראשונה בתור גולום בסרטי שר הטבעות. אני חושב שסיזר, שהוא מגלם אותו בסרטי כוכב הקופים, זו דמות לא פחות אדירה מגולום, גם כן מסרט לסרט. בסופו של דבר סיזר made me care בקשר לסרטים האלה, גם בסרט הראשון, גם בסרט השני. אני זוכר שהסרט השלישי כבר היה קצת, הוא יחזב אותי, לא חזרתי לב אף פעם, לא ראיתי אותו שוב, אבל אני זוכר שבזמן אמת הוא קצת הרגיש כמו צעד אחורה לעומת שני הסרטים הקודמים. הסרט החדש מנסה לגרום לנו שוב להתעניין בעולם הזה, במיתולוגיה הזאת, להכניס אותנו שוב ולגרום לנו לרצות לדעת מה יקרה הלאה עם הדמויות האלה, עם נועה, עם החברים שלו. עליי זה לא עבד. כאילו בסופו של דבר, זה לא סרט רע, אבל אני כן מרגיש שזה סרט דל לעומת הסרטים הקודמים. גם המשקל שלו דל, הרעיונות שלו דלים, האפקטים שלו אולי הכי טובים שהיו עד עכשיו בסדרה מטבע הדברים, בכל זאת עברו עוד כמה שנים והטכנולוגיה ממשיכה להשתכלל, אבל הוא לא משתמש באפקטים האלה בשביל להראות לנו משהו חדש שלא ראינו עדיין. יש פה כמה דמויות נחמדות, אבל אף אחת מהן לדעתי לא מתקרבת לסיזר, ואף אחת מההופעות של השחקנים גם לא מתקרבת לאיכות של אנדי סרקיס או לאפקטיביות הרגשית של אנדי סרקיס. לא מרגיש שיש פה יותר מדי שמוטל על הכף, זה כאילו סיפור יותר מוגבל בסקופ שלו. כן, ובסוף הסרט, לדעתי, אתה יודע, זה סרט שכבר היוצרים כבר הצהירו שלא רק שיהיו עוד שני סרטי המשך, אחרי זה תהיה עוד טרילוגיה, כאילו הם כבר, הם בונים על זה שיהיה לך כוח לעוד 5 סרטים, אז המבחן, לדעתי, באמת האולטימטיבי לסרט הזה, זה לשאול בסופו, האם באמת אכפת לי מה הולך עכשיו לקרות בסרט הבא, האם אני מחכה לסרט הבא, קשה לי להגיד שאני מחכה לסרט הבא. אני לא יודע אם אתה זוכר את הסרט שעשו לפני כמה שנים, Prey, הסיקוול, פריקוול שעשו לטורף, אז הסרט הזה קצת מזכיר לי את Prey.
מאוד מאוד, אני גם חשבתי על זה, גם בעיקר בגלל הדמות האנושית.
גם בגלל הדמות האנושית, מאוד. אבל גם בגלל שיש פה איזושהי תחושה של, כמו שאמרתי מקודם, מין דאונגרייד. דיסני קנו את פוקס, וגם הטורף, גם כוכב הקופים, זה פרנצ'ייזים של פוקס. דיסני מנסים להפיח חיים בפרנצ'ייזים, אז מה שדומה בשני הסרטים, גם בפריי, גם בממלכת כוכב הקופים, אין בכלל שמות גדולים. יש איזה משהו שהוא מרגיש יותר קטן, פחות אקסטרווגנטי, בוא נגיד ככה. ובסרט הזה, ממלכת כוכב הקופים, השם הכי גדול זה ויליאם אייץ' מייסי, והוא צץ לקראת סוף הסרט, גם כן לכמה דקות. אז זה גם משהו שהיה חסר לי פה, איזשהו משקל אנושי כנגד כל האפקטים וה-CGI, וההרגשה הזאת של הסרט המצויר. הכל פה באמת נשען על הקופים. מצד אחד באמת נחמד, מצד שני, אני לא חושב שזה נחמד מספיק או מעניין מספיק.
אני חושב שיש קצת יותר מעקופים. קודם כל, הגיבורה היא בעיניי, יש לה נוכחות. אני לא זוכר את השם של השחקנית, הכל זה במחשב.
פריה אלן.
כן, אז בעיניי יש לה נוכחות
חזקה. היא גם שיחקה במילקשייק אבק שריפה של נבות פפושקו.
נכון, 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 מזה שכחתי. כן, כן, אני חושב שזה בעצם היה הסרט, בעצם התפקיד הבולט הראשון שלה, זאת אומרת, הוא גילה אותה, אבל שם היא הייתה צעירה ממש. אבל מצד השני של הספקטרום, אחד השחקנים הוותיקים, או שחקן ותיק מאוד, שחקן אופי ותיק מאוד בהוליווד, וויליאם אייץ' מייסי, בעיניי הוא הדמות הכי מעניינת בסרט, בן אדם שבעצם הפך לעבד של הקוף הרע, ומלמד אותו היסטוריה. אנחנו פוגשים אותו כשהוא מלמד את סיזר היסטוריה רומית, וזה מאוד מעניין, ההיפוך הזה שפה שהאדם הוא העבד של הקוף, ושהוא מורה שלו, ושהקוף מתעניין בהיסטוריה. זאת אומרת, הקוף הוא לא סתם רע ואגרסיבי ופופוליסטי, הוא משקיען, ובעיניי את זה היה צריך לפתח. זאת אומרת, בעיניי הסרט היה הרבה יותר מעניין אם כולו היה, על איך סיזר עובד עם מורה פרטי, סטייל נאום המלך, שמלמד אותו איך ללמוד מההיסטוריה האנושית כדי להיות רע יותר. אבל הוא בסופו של דבר נותר בגדר דמות משנה משנית, אני חושב שיש לו 10 דקות זמן מסך.
במצטבר, כן.
במצטבר, באמת, רוב הזמן הסרט מבזבז על זה שמסתכל ונגיד, וואו, איזה מרשים האפקטים של הקופים, זה נראה כל כך משכנע. ובאמת, זה נראה מאוד משכנע. זאת אומרת, זה נכון שזה כבר מובן מאליו שבימינו הטכנולוגיה תהיה מתקדמת יותר, אבל אני עדיין מאוד התרשמתי מאיך שעשו את זה. אני רוצה עוד שני דברים רעים להגיד. א', הסרט כמובן ארוך, זה לא מפתיע
כמעט שעתיים וחצי. האמת היא שאני הופתעתי, גם במיוחד לעומת הפריקוול הקודם שהזכרתי אותו, הסרט הראשון בטרילוגיה הקודמת, שהיה באמת 105 דקות, הסרט הזה שעתיים וחצי, ובסופו של דבר אני באמת לא מבין למה הוא היה זקוק לכל כך הרבה זמן.
כן, וקורה בו בסופו של דבר כל כך מעט, זה לא מסוג הסרט שקורה בהם. קורה בהמון, וההתחלה ממש נמתחת כמו מסטיק בלי סיבה. תשמע, אולי הדבר הכי משמעותי שאפשר להגיד על הסרט שהוא, ונגעת בזה, כל הסרט הזה קיומו נועד ששתי הדקות האחרונות שלו, שמניחות את הבסיס ל-700 הסרטים שיבואו.
אבל זה בדיוק מה שכל כך הרבה סרטים מפספסים. אני מסכים איתך. בסופו של דבר זה הכל סטאפ לסרט הבא, לסרטים הבאים, כן. אבל אתה צריך לגרום לצופים שיהיה אכפת להם. כי אם אתה מגיע לשם ולצופים לא אכפת, לא מהדמויות, לא מהסיפור, לא ממה שמוטל על הכף, אז פשוט נכשלת במשימה שלך. ו-Rise of the Planet of the Apes, הצליח במשימה הזאת, אני חושב, הכי שאפשר להצליח, כאילו, אני חושב שזה באמת, כנגד כל הסיכויים, הסרט הזה, רחוק מאוד מלהצליח, רחוק מאוד. הסרט הזה, לדעתי, הוא נע בין להיות סולידי, ללהיות גנרי. ובסופו של דבר, זה באמת לא יוצר יותר מדי התלהבות.
יש עוד משהו שלא נגענו בו, שזאת סדרת הסרטים, וגם הסרט הזה, היא נוגעת בנושאים שהם, מצד אחד זה בידור, מצד אחר זה נוגע בנושאים שהם, בוא נגיד, סטודנטים בקולומביה, יהיה להם הרבה מה להגיד על הסרט הזה.
כן, הנושאים האלה נוכחים בכל הסרטים בסדרה, גם בשנות ה-70 כמובן זה שיקף,
כמובן,
שיקף את הסערות הגזעיות בארצות הברית, הסערות הפוליטיות, וככה גם אני חושב שבטרילוגיה הקודמת, אז יש הרבה מה, על מה לחשוב ועל מה לדבר עם הסרטים האלה, הסרט הזה לדעתי לא באמת תורם משהו חדש, לדיון, חוץ מזה שבאמת כבר ראינו כל מיני נבלים שעיצבו אותם על פי טראמפ, השחקן שמשחק פה את פרוקסימוס, סיזר גם נראה לי שאמר ברעיונות שהוא גם השתמש באילן מסק בתור איזשהו מודל לחיקוי בהופעה שלו, אבל בוא נגיד שהדברים פה לא... It doesn't break new ground. בוא נגיד ככה, ובאמת זה יותר עניין של, בוא נראה איך אנחנו סוחטים עוד כמה טיפות מהלימון הזה. ככה אני הרגשתי. הטרילוגיה הקודמת, היה לה משהו להגיד, היה לה משהו חדש למכור. הסרט הזה, פחות, פשוט פחות. אבנר, תאמר לי, כמה כוכבים אתה נותן לממלכת כוכב הקופים?
כן, 3 כוכבים קלאסי.
כן, אני מסכים איתך. כן. אני מסכים איתך. כן, זה סרט של 3 כוכבים, לגמרי.
כן. סרט שהוא כמעט טוב, או כמעט קוף.
תראה, זה לא סרט רע.
לא, בטח שלא.
זה לא סרט רע, אבל זה סרט שתוך כדי שראיתי אותו, לא ממש היה לי כוח לראות אותו. כאילו, באמת, אני גם לא ידעתי שהוא 2.5 שעות, וזה מסוג הסרטים האלה שאתה אומר, נו, בחיית רבק, כאילו, מה 2.5 שעות? גל של סרטים שמבוססים על מוצרים אמיתיים שוטף את המסכים בשנים האחרונות. הסרט על נעלי האר ג'ורדן, הסרט על משחק הוידאו טטריס, הסרט על הטעם החריף של הדוריטוס, הסרט על ברבי, והנה ממש עכשיו יצא בנטפליקס גם הסרט של ג'רי סיינפלד על הולדתו של הפופ-טארט. הטרנד הקולנועי שיווקי הזה רק צפוי להמשיך ולהתחזק בשנים הקרובות, ואבנר ואני החלטנו להקדיש לו את פינת הטופ 5 שלנו הפעם. אז הנה, טופ 5 סרטים שמבוססים על מוצרים אמיתיים, חברות אמיתיות ומותגים אמיתיים. נתחיל עם המקום החמישי שלך, אבנר.
כרגע אני רוצה לעשות הקדמה ולהגיד שני דברים. א', עכשיו שיצא הסרט על פופ-טארט, יצאו גם כתבות, מה נגמרו להוליווד הרעיונות, ועושים סרטים על מוצרים, כי אין יותר נושאים לעשות עליהם סרטים. בעיני זה דווקא מרתק, איך המציאו כל מיני מוצרים. הייתי שמח לעוד 50 סרטים כאלה. אז אני לא מבין מה הבעיה. דבר שני, לדעתי הגיע הזמן גם לעשות סרט ישראלי בז'אנר. איך המציאו את פסק זמן, איך המציאו שקדי מרק, את הביסלי, פתיתים. אם הייתי, משה אדרי, הייתי מפיק קומדיה כזאת, הכסף על הרצפה.
רעיון מעניין מאוד.
או שלא. כן.
רעיון מעניין.
עכשיו הטופ 5.
מקום חמישי?
מקום חמישי המייסד, שזה סרט בעצם על המייסד של מקדונלדס, אבל אפשר להגיד גם שזה סרט על מקדונלדס עצמה. סרט שבזמן אמת קצת החמרתי איתו, חושב שכתבתי איזו הזדמנות מפוספסת, ושאין בסרט מספיק בשר, וכל מיני משחקי מילים שכאלה, אבל עובדה שכמעט עשור אחרי, אני זוכר את הסרט טוב מאוד, זוכר הרבה צנות ממנו, כולל הצנה ש... פותחים את המזלת מזון מהיר הראשונה, ולקוח מגיע ומזמין את האוכל, והאוכל מגיע כל כך מהר שהוא לא מבין מה קורה, אז בדיעבד זה סרט מרתק, סיפור מרתק. אז המייסד במקום החמישי, מי זה היה? מייקל קיטון?
מייקל קיטון, בתפקיד הראשי, כן. כאן. תראה איזה יופי, מקום חמישי שלך המייסד, מקום חמישי שלי, המייסד.
מייסד.
המייסד, כן, מייקל קיטון, מככב בתור ריי קרוק, איש מחירות נודניק ואגרסיבי, שמזהה את הפוטנציאל העסקי העצום שגלום במסעדת המזון המהיר המצליחה, שאותה הקימו האחים לבית מקדונלד, הוא משתלט על המותג, הופך את המותג הזה לאימפריה בינלאומית, תוך כדי שהוא מנשל את האחים מחלקם. אני לא חושב שזה סרט גדול מבחינה קולנועית, אני מסכים איתך, אבל בתור חובב ג'אנק פוד ובתור חובב של תרבות אמריקאית, הסיפור הזה עניין אותי מאוד, וכמו שאתה עכשיו ציינת את הסצנה שמגישים לו את האוכל בפעם הראשונה, יש לי בראש 8 שנים אחרי שראיתי את הסרט, את הסצנה שבעצם ממציאים את הפאסט פוד, אם אתה זוכר יש את הסצנה על המגרש טניס, שהם מסרטטים על המגרש את כל החלקים של המטבח, איך הם יוכלו להכין את ההמבורגרים ב-30 שניות, מהרגע של ההזמנה עד לרגע שזה מוגש. בקיצור, אני מאוד מחבב את הסרט הזה, ואני גם אוהב את זה שהסרט לא מייפה את הסיפור, הוא לא חס על קרוק, הגיבור של הסרט, וזה משהו שקורה הרבה פעמים בביוגרפיות האלה, שבעצם הן נעשות מטעם, בסרט הזה אני לא מרגיש את זה, זה סיפור כל אמריקאי. קפיטליזם at its finest. אבנר, מקום רביעי.
אר, שיצא בשנה שעברה. Mm-hmm. כמה דברים לגבי הסרט, קודם כל אני זוכר שהסרט עלה,
ואנשים אמרו, למה זה, למה, למה, למה בכלל, למה זה לא עולה ישירות הסטרימינג, וזה לא סרט לקולנוע, ומי יראה סרט כזה בקולנוע. והוא היה בישראל, הוא היה באמריקה די להיט, ובישראל הוא בכלל מאוד הצליח, רץ בקולנוע במשך חודשים. אז הנה הוכחה שיש מקום בסרטים כאלה. עוד דבר מעניין בסרט, מעבר לזה שהוא פשוט מעניין, זה שזה סרט על אייר ג'ורדן, וג'ורדן הוא כידוע אחד הספורטאים הגדולים אי פעם, אם לא הגדול שבהם, ולא רואים אותו בסרט בכלל, זו הייתה בחירה מרתקת. הסרט מתמקד בהכל חוץ מג'ורדן עצמו, ואם כבר יש דמות ממשפחת ג'ורדן שבולטת בסרט, זה אימא שלו, שסרט מרכז אותה והבליט אותה, והפך אותה לדמות מאוד מורכבת ודומיננטית.
בגילומה של ויולה דייביס.
ויולה דייביס, כן. דבר שלישי שהיה מעניין בסרט, או רביעי, אני לא זוכר איפה אני, זה שמה שאין בסרט, זה סרט שאין בו את ג'ורדן, אין בו כדורסל, דיברנו על מתחרים, פעם שעברה כמה צנות טניס יש בו, בסרט הזה אין בכלל צנות של כדורסל, אין בו סקס, אין בו רומנטיקה, אין בו שום רקע משפחתי של הגיבורים, לא רואים אותם פתאום מגיעים הביתה, ובדיוק הולכים להתגרש, או כל מיני דרמות כאלה, זה סרט שכולו רק, ואחד הסרטים הכי ממוקדים, מפוקסים, של הזמן האחרון, סרט שכולו רק הסיפור של נעלי אייר ג'ורדן, סרט שכולו דיבורים, שבו יותר דיבורים מסרט צרפתי טיפוסי, ובכל זאת, הוא הצליח להצליח, גם כלכלית וגם אמנותית.
מקום רביעי שלך אייר, תשמע, אני מחבב את הסרט, אבל קצת חבל לי שאין בו טיפת ביקורת. אבל הסיפור בהחלט מעניין.
היה, שלחו לי בזמנו ביקורת שהיה בעיתון, העיתון, וזה כתב עת אמריקאי מרקסיסטי, The Jacobian, על זה שזה סרט קפיטליסטי, פסיכוטי. לא יודע, אתה הולך לסרט הוליוודי, נעלי אייר ג'ורדן, למה אתה מצפה?
לא, לא, ברור, ברור. כן. בתור, כן, בתור סרט שנעשה בשיתוף כל הגורמים האלה, לא הייתי מצפה לשום דבר אחר. מקום רביעי שלי, אני בחרתי את מחווה טיפשית וחסרת טעם, סרט ביוגרפי חביב למדי, שבין השאר מביא את סיפור הולדתו של מגזין ה-National Lampoon, שעיצב את ההומור האמריקאי בדמותו בשנות ה-70, שהביא לסרטים כמו בית החיות וקדישק, ושבסופו של דבר גם גרם באופן עקיף ליצירת התוכנית Saturday Night Live. וויל פורטה מככב בתפקיד הראשי בתור דאג קני, שהיה המוח והכוח המניע מאחורי המגזין המהפכני והחתרני. לא סרט גדול, אבל בהחלט סרט מעניין, שמומלץ לכל מי שמתעניין בתולדות הקומדיה המודרנית בארצות הברית, וויל פורטה בתפקיד הראשי, זה תמיד נחמד מאוד. מחווה טיפשית וחסרת טעם, במקום הרביעי שלי. ראית את זה פעם, אבנר? אתה מכיר את הסרט?
לא ראיתי.
מעניין מה אתה חושב?
נכנס לרשימה, מה שנקרא.
אבנר, מקום שלישי.
מקום שלישי, ג'וי.
וואה.
שלדעתי הוא יוצא דופן כי הוא לא נקרא בשם המוצר, אלא בשם הממציאה שלו. הסרט של דיוויד או ראסל עם ג'ניפר לורנס, שכידוע אני מעריץ מספר אחד שלה. הסיבה למיקום הגבוה, שאני חושב שזה הפער הכי גדול בין המוצר, שעליו הסרט מבוסס, לבין האיכות שלו, הרמה שלו, וגם רוחב העירייה שלו, וכמות נושאים שהוא נוגע בהם, זה סרט על המצאת מגב הקסם, שעם כל הכבוד, זה לא נשמע כמו הנושא הכי מעניין לסרט, אבל הסרט הוא מרתק, גם בגלל העיסוק שלו בחיים האישיים והמשפחתיים של הגיבורה, גם בגלל כל הנושאים היותר גדולים, יותר סומת חברתיים, שהוא מדבר עליהם, עולם הפטנטים, עולם התאגידי, שוק החופשי, קפיטליזם וכל זה, מאחורי הקלעים של עולם היזמות והמצאות, ולורנס כמובן נפלאה כתמיד. לאור ראסל היה אז רצף נפלא, הוא עשה את פייטר ואת סילבר ליינינג פלייבוק ואת הסרט הזה.
אמריקן הסל גם.
כן, זה פחות אהבתי, אבל גם...
הגיוני שזה בדיוק האחד שאני יותר אהבתי.
כן, אבל תשמע, אני לא שאני מזלזל בספונג'ה, אבל... אני לא חשבתי שכל כך, שסרט על ספונג'ה יהיה כל כך סוחף ועשיר ומרתק.
אני חשבתי שזה סרט סוחט.
כן. אוקיי, תרתי משמע.
אני סתם, צוחק, אני צוחק. כן, סינמה ספונג'ה זה הכותרת מצוינת, ושכנעת אותי לתת לו צ'אנס נוסף. מקום שלישי שלך, אתה בחרת את ג'וי, בחירה מעניינת מאוד. אני בחרתי במקום השלישי שלי את בלאקברי, סרט די טרי, יצא בשנה שעברה, חלק מהגל האחרון שכלל גם את אר שציינת במקום הרביעי. זה סרט שאני מאוד מאוד נהניתי ממנו, סרט מאוד מבדר, מאוד אינפורמטיבי, שמגולל את סיפורו של הסמארטפון הראשון. ג'יי ברושל וגלן האוורטין מפילדלפיה זורחת מככבים בתפקידים הראשיים, מאט ג'אנסן ביים. סיפור סופר מעניין שלא היה מוכר לי בכלל, האוורטין פשוט מעולה, לדעתי גם הגיע לו אפילו מועמדות לאוסקר על מה שהוא עושה כאן. לא מספיק אנשים ראו את הסרט הזה לדעתי, או אפילו שמעו עליו בכלל, אז הנה הוא במקום השלישי שלי, בלאקברי, אחת ההפתעות הכי כיפיות של השנה שעברה, ממליץ לכם לחפש אותו. מקום שלישי, בלאקברי. אותו ראית, אבנר?
גם לא. כל כך הרבה סרטים על מוצרים.
כל כך הרבה סרטים על מוצרים. כן. אבנר, הגענו למקום השני, יש לי הרגשה שאולי, אני נותן פה אימור שאולי יהיו לנו פה שתי כפילויות נוספות. בוא נראה אם אני צודק.
המקום הראשון שלי יפתיע אותך, לא תהיה כפילות.
לא תהיה כפילות, אוקיי. מקום שני, כן. אבנר.
הרשת החברתית, סרט על המצאת פייסבוק, להתי אחד הסרטים הכי לא מוערכים מספיק. כי זה לא סרט על, זה לא רק סרט על המצאת פייסבוק, שהוא כמובן אחת מהמצאות שעיצבו את חיינו בזמן הנוכחי. סרט על הרבה יותר מזה, סרט על, על מעמדות בארצות הברית, שזה משהו שיש מעט סרטים שנוגעים בו. זה סרט על, על הדינמיקה, המתח, הפער בין יהודים וגויים. רוצה לדברי, סרט על התרבות של ה-Ivy League, של אוניברסיטאות העילית, שכמו שלמדנו לאחרונה, זה גורם שהוא מאוד 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 משפיע בארצות הברית, וכמובן עשוי לעילה ולעילה, כי זה דיוויד פינצ'ר עשה...
אהרון סורקין כתב.
סורקין כתב, והמוזיקה זה גם...
טרנט רזנר, אדיקוס רוס, שגמרנו עליהם את ההלל שבוע שעבר שדיברנו על מתחרים. גם כן אחד הפסקולים הגדולים שלהם.
זה אולי הסרט הגדול של העשור הקודם. אז ובכל זאת הוא למקום ראשון, כי רציתי להתחכם במקום הראשון.
אז קודם כל, מקום שני שלך, הרשת החברתית. תראה, מקום שני שלי גם כן, הרשת החברתית. מסכים עם כל מה שאמרת, קלאסיקה מודרנית. אחד הסרטים הכי גדולים והכי משמעותיים של המאה ה-21. כל מה שאמרת בקיצור, אין לי מה להוסיף, מקום שני הרשת החברתית. הגענו למקום הראשון, אבנר, בוא נשמע את ההתחכמות שלך.
לא, אני חייב לדעת מה יכול להיות מקום ראשון שלך.
בוא נראה.
מה שכחתי.
בוא נראה. מה המקום הראשון שלך, אבנר?
טוב, כשבחרנו את הסרטי שלישיות, בחרתי בפרק של סיינפלד והרשית לי, אפילו היית גאה בי. אז אני לא בוחר סרט אלא סדרת טלוויזיה, אני בוחר את מדמן. שזה לא בדיוק, שזה הרי בכל פרק של מדמן.
זו הברקה גדולה, הברקה גדולה מאוד, הבחירה הזאת שלך. לא, באמת, אהבתי מאוד.
הרי המבנה של מדמן, שכל פרק מגיע קליינט, מדמן כזכור, סדרה על חברת פרסום, דון דרייפר, מנהל הגיבור הסדרה, הוא מנהל הקריאיטיב, וכל פרק מגיע קליינט עם... ועם איזושהי בעיה, ודייפר מציע פתרון. אחד הקליינטים אפילו היה משרד התיירות הישראלי, עכשיו בפרק השישי של העונה הראשונה. קראתי שלאורך העונות הוא טיפל ב-83 מותגים שונים, חלק מהם פיקטיביים, אבל חלק מהם אמיתיים.
גם אמיתיים וגם הקמפיינים שממציאים הם בעצם מתכתבים עם הקמפיינים האמיתיים.
כן. והוא לא בדיוק ממציא את ה... את המוצר, אבל הוא ממציא אותו מחדש. מדמן היא הסדרה האהובה עליי, זו הסדרה הכי טובה אי פעם.
יותר מסיינפלד?
כן.
וואו, לא ידעתי.
אם כבר, אז טווין פיקס, אבל... בוא נגיד, זה השילוש הקדוש, ואני חושב שהרגעים האלה של העבודה עם המותגים, זה כמה מהרגעים הכי חזקים בסדרה. אני יודע שמקרינים את הפרקים האלה בקורסים של שיווק ופרסום, וגם, אנחנו התכנסנו כאן בגלל הקרב על הפופ-טארט, ולא נעשה ספוילר למי שעוד לא ראה, אם מישהו...
נטפליקס עשו לעצמם ספוילר, הם כבר הוציאו את הסצנה הזאת לכל הרשתות 5 דקות אחרי שהסרט יצא. לא היה להם, הם לא רצו לקחת סיכון שאנשים לא ישימו לב.
אז הסרט כולו בווייב של מדמן, ויש סצנה שפופ-טארט מגיעים כאילו למשרד של חברת הפרסום במדמן, ודון דרייפר ורוג'ר עוזרים להם עם המיתוג מחדש.
אוקיי, אני מוכרח לומר, מאוד מאוד אהבתי את הבחירה שלך במדמן, במקום הראשון, לא עבר לי בראש בכלל, אתה באמת כל פעם מצליח להתחכם בצורה יותר ויותר מתחכמת, ואני מוכרח להגיד שאני מת על זה, תמשיך ככה. הגענו למקום הראשון שלי, כשדיברנו על הקרב על הפופ-טארט בינינו, אתה שאלת אותי אם זה לא הזכיר לי איזשהו סרט מסוים, אז אמרתי לך שזה לא הזכיר לי את הסרט המסוים, ורציתי להגיד לך, סיינפלד היה מת שהסרט הזה התקרב בכלל לסרט המסוים.
אני שכחתי.
כן, אז זה הסרט שבמקום הראשון שלי אני בחרתי את The Hudsucker Proxy, הקפיצה הגדולה של האחים ג'ואל ואיתן כהן מ-1994, שמביא את סיפור המצאתו של ההולה הופ, בזמן אמת הסרט הזה נחשב לכישלון מהדהד, נכשל בקופות, המבקרים לא אהבו אותו כמו שהם אהבו את הסרטים הקודמים של הכהנים. אני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, קומדיית סקרובול שאפתנית ושנונה, טים רובינס, ג'ניפר ג'ייסון לי, פול נומן, אגדה נפלאה בטעם של פעם, פרנק קפרה, קולנוע פרוע, מסעיר, מסחרר, פשוט סרט תענוג. המקום הראשון שלי, הקפיצה הגדולה, זה מה שיצא בסוף. חשבתי שגם אתה תבחר אותו במקום הראשון.
שכחתי, פשוט שכחתי, רציתי, הייתי שם אותו במקום, אולי במקום המייסד. זה אגב היה אחד הכישלונות הגדולים, נכון? אמרת את זה בטח.
זה היה הכישלון הגדול הראשון שלהם. התקציב הכי גדול שלהם, הסרט הכי שאפתני שלהם, זה היה איזשהו סוג של ניסיון איכשהו אולי לקרוץ יותר למיינסטרים, אחרי זה סוגו חזרה ועשו את הקאמבק שלהם עם פארגו. ואני רוצה רק לציין עוד משהו אחד קטן, בשבוע שעבר פרסמו ברשת טיזר של מגלופוליס, הסרט החדש של פרנסיס פורד קופולה. אני לא יודע אם יצא לך לראות את הטיזר הזה של איזה דקה וחצי, אבל הטיזר הזה שבו רואים את אדם דרייבר יוצא מהחלון בקומה המאוד מאוד גבוהה של איזשהו גורד שחקים ומסתכל על כל העיר וחושב פשוט לקפוץ ולשים סוף לכל, ואז פתאום הזמן קופה והזמן נעצר, זה בדיוק אחד לאחד הפתיחה של הקפיצה הגדולה. מעניין לדעתי.
אוקיי.
אוקיי. טוב, נראה לי שהגענו לסופה של תוכנית נוספת של סינימה סבבה, אבנר, היה תענוג כרגיל.
תענוג כולו שלי.
תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. תרגישו חופשיים לספר לחברים ולחברות שלכם על הפודקאסט שלנו. תרגישו חופשיים לדרג אותנו באפליקציות השונות, בספוטיפיי, באפל, גוגל, אמזון. תרגישו חופשיים לעקוב אחרינו. תלחצו על הכפתור, אנחנו הולכים לעבוד על הפרק הבא. בינתיים, תהיו בריאים, תמשיכו לראות סרטים, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם. ביי.
ביי.
ביי ביי.
ביי.
ביי. ביי. ביי.